וכדומה, למה הוא לא משתתף.
אני אזכיר לכם על מה דיברנו פעם קודמת, כי אני בטוח אתם זוכרים. אז דיברנו על זה שאני רוצה לדבר על משהו, מה אני רציתי לדבר, ואמרתי לכם שיש לי בעיה אישית, אתם לא מחויבים לבעיות שלי, ברור שלא, אבל בכל זאת שמא חס שלום יש חשש שאולי יש עוד מישהו שסובל מהבעיה כמוני, שיש לו קושי קשה לי לדבר על זה שאתה בחרתנו מכל העמים. זאת אומרת, לא, איך אני גם מברך ברכות תורה כל בוקר, אני אומר בחרתנו מכל העמים, אתה נתן לי תורתו, אני בסדר, אני זה, גם בתפילות אני אומר אתה בחרתנו וזה. אבל מצד שני, כשמול התפילות אני מסתדר די טוב, אבל מול גויים מסוימים זה קצת קשה לי. אני, זה לא שאני זר לי להיות עם אף קצת למעלה, בסדר? אני מתחיל, האף שלי מתחיל גבוה, אבל בסדר, בינינו ובין עצמנו פה אנחנו לפעמים ג'אברים כאלה על כל אומות העולם. אבל כשאתה יושב מול אובמה ככה בשיחה אישית, לא בטוקבק, שיחה אישית, הוא אומר, מה, אני פחות טוב ממך? Yes, President, unfortunately, I have to inform you about your inferiority, not as a... כאילו, הבנתם את הבעיה? אתם לא... לא, ידעתי. פגשת פעם את אובמה?
לא.
התיאוריה, לבוא ולהתנסה על אדם אחר, זה קל. במציאות להרגיש, אני קשה לי להבין את הדבר הזה. זאת אומרת, אני מבין שאתה רוצה להגיד משהו?
כן.
תגיד.
האם היא לא פחות מהכהן?
מה?
האם ישראל לא פחות מהכהן? לכל אחד יש את המשימה שלו, כאילו אני לא בא לכלב באשמה שהוא כלב, אני לא... גם הגוי,
אתה שם לב שהדוגמאות שאתה מביא, אחת מעל הגובה שלי ואחת מתחת לגובה שלי,
כל הכיוונים.
אני חושב שלבוא ולהגיד שמע אתה כלב בעיניי,
לא,
אבל כן,
הכהן הוא גם לא נעלם ממני בהרבה דברים, אבל יש לו מעלה אחת שהיא מעליי, וזה לא הופך אותו ליותר טוב ממני.
אנחנו לא חושבים שאנחנו יותר טובים. רוב האנשים שמדברים על אתה בחרתנו וסגולת ישראל לא באיזשהו מקום מחשבים את עצמם ליותר.
מה זה משנה מה הם מחשבים את עצמם? יש כהנים שתופסים את עצמם גם בתור יותר. זה אומר שהם יותר, זה לא קשור. מה זה אומר יותר? זה שהוא כאילו...
בואו חבר'ה, עזבו אותי עם כהנים וכלבים.
לא, זה השוואה.
אני עוסק עכשיו בשאלה של איך תופסים את המושג הזה, ואיך אנשים שחונכו על ברכי אמירות של שוויונות. אז תגידו, זה לא בא בית מקדשנו, זה בא מנפוליאון ומהפכה צרפתית של חירות אחווה ושוויון, ואנחנו לא בעד שוויון. זה קשקוש. אנחנו כן בעד שוויון, ואנחנו לא יכולים להיות כפויי טובה, שהשוויון הזה הביא לנו הרבה הישגים משמעותיים וסבכנו בהם, ושאחר נגיד שאנחנו אפילו לא צריכים להתמודד עם זה. מילא תגידו, אני יכול להגיד, תראו, אני לא מבין את זה, אבל זה כך. אז בסדר, אני מקבל על זה שזה כך. אני לא אמרתי שאני אומר ברכות אחרות, ואני לא הפסקתי להגיד שלא עשה אני גוי כל בוקר. בסדר? אוקיי? כמו שאני עדיין אומר שלא עשה אני אישה, גם זה קצת קשה. אבל...
הגבר יותר טוב מהאישה?
מה אתה חושב?
שהם שונים.
מאוד שונים. לא, ודאי שגברים לא יותר טובים מנשים, אבל משום מה, התפקידים שמחולקים בעולם, משום מה הנשים מרגישות מדוכאות.
לא יודע,
אנשים
לא צריכות לקום לתפילה ב-6 בבוקר לפני.
קשקושים, תפסיקו לבלבל במוח, תסליחו לי, אל תלהגו דברי הבל. זה לא מנחם אף אישה שמרגישה את עצמה שמכבדים אותה. התחושה הזאת שלה שהיא צריכה להציץ מעזרת נשים באיזשהו מקום על מה שקורה למטה, והגברים מנהלים את העניינים, ישחקו הגברים לפנינו, יש בה משום תחושה שאנחנו פחות מחויבות במצוות, תגיד, כל מיני תירוצים של גברים, זה לא תשובות של נשים. אני קיבלתי לעצמי לא להסביר לנשים לדבר בשמם של נשים. נשים מדברות בלשון עצמם, והן אומרות, מעמדנו הוא פחות. אנחנו טובות לכל מיני דברים, יש דברים שאנחנו פחות טובות. כך גם אשתי מתנהגת בעזרת נשים, הכל בסדר, אנחנו בסדר. אבל לבוא ולהגיד שאין פה בעיה, והפתרון אליה פשוט, כי יש כלבים בעולם, ויש כהנים בעולם, וזה, אני חושב שזה להתחמק ממצוקה נפשית שיכולה להיות קיימת אצל אנשים, אתם מסכנים, ליברליים כאלה, שמאלנים, או כל מיני דברים מסוג הזה. אז רחמנות עליהם גם קצת, לא?
בשונה, אנחנו לא מכירים.
מה?
בשונה, אנחנו לא מכירים.
שוני, השאלה היא בעצם רק שוני.
אז
אני יכול להסביר הרבה רעים של שוני, ואני יכול אפילו לתת הסברים שהם סבירים וקבילים, אבל עדיין התוצאות שלהם הן לא תמיד פשוטות. אני בהחלט יכול לתת קייס הגון ורציני על הבדלים בין גברים ונשים שקשור לדברים שמאוד מאוד פונקציה של התפתחות שהיא מדלג עליה. אני יכול לתת הסבר לזה, אני לא יודע אם השבוש אם נתתי לכם הסבר כזה, אבל אני לא רוצה עכשיו להיכנס, אני רוצה בכל זאת להגיד איזשהו התמודדות עם שאלת בחירת ישראל, ואני רוצה לתת תשובות. אני לא באתי רק, אבל אני לא יכול לתת תשובה אם אתם לא מכבדים את השאלה. ואני ככה מתעקש לרגע, אני מתעכב על הכבוד לשאלה, משום שאני חושב שאלה היא לעניין. ויש לי שתי תשובות, אני בפירוש הולך לתת תשובות, אני לא משאיר את זה בתור, אבל אני חושב שהשאלה שמי שלא מרגיש אי נחת, אי נוחות בעניין הזה, והוא ברגל גסה, ככה קופט ישר לעבר, כן, אני מרגיש, לא יודע. טוב, אמרתי לכם מה אני מרגיש, מה צריך לצור עוד מילים של זה. טוב, נראה איך נמצא מזה.
אם אני תורן בארוחת ערב, נכון, אז אני כן בעולם מסוימת יכול לקחת יותר בורקסים. וכן אני מרגיש שאתה טוב. מצד שני, זה לא שאני יותר טוב כי אני תורן בארוחת ערב.
לא, באמת, אתה צודק. אם באמת כל פעם שאתה אומר אתה חרטן, הוא הרגיש שאנחנו בתורנות עבודת השם, אתה צודק. אם זה היה הכל, אז אתה צודק. אם באמת התודעה הייתה שאנחנו בתורנות של עבודת השם, ואנחנו רק מכוח שאנחנו תורני עבודת השם, יש לנו קצת יותר בורקסים, וגם קצת פחות בורקסים, באיזון הכללי אני לא בטוח שאנחנו עם עודף של בורקסים או עם עודף של צרות אחרות, אבל אם אתה מתחיל מהנקודה הזו, אתה צודק. אבל אני חושב שלא מעט אנשים לא מתחילים משם. ולכן אני רוצה קצת להגיד משהו על גבי זה. אז קודם כל אני רוצה להגיד, האמת היא שיש לי פה דף, שהוא דף מקורות, אבל תחזירו לי אותו, כי הוא דף אישי כזה. כי הוא באמת, אם אתם תראו, זה כבר קשור, אבל אתם צריכים אנחנו אנשים מקוריים, אתם יודעים מה זה אנשים מקוריים? שעובדים עם מקורות. יודעים על מה אני מתכוון? אז תחזירו לי את זה אחר כך, בסדר? ואל תשאלו אותי יותר מדי על מה שכתוב בדף השני, אבל אני אסביר לכם. אתה יודע, אני אסביר לכם, למה לא? זה סיפור אישי שלי, אבל אין מה לעשות, תצטרכו לסבול אותי. מה שיש פה, מי שלא יודע, עוד לא יודע את הרכילות עליי, אז אני הסברתי לכם את זה קצת, לא? לא דיברנו על זה? כן, אוקיי. אז מה ש שיעור שבת קודש פרשת נשאות תש"ע, שבת הברית של נכדנו, אתם רואים את הדף הזה? יש לכם? יש לי עוד, יש לי עוד. תחזירו לי אבל אחר כך, בסדר? יש לכם? אז אני אסביר לכם מה... אני נשוי ל... עוד? אשתי שלומית הייתה נשואה לשלמה אומן, השם יקום דמיו, שנהרג במלחמת שלום הגליל. בסדר? זה לא אומר לכם כלום, אז תעשו גוגל אחר. יש לכולם? ושלמה, זכרו לברכה, יש לו, הוצאנו ספר של מכתבים שלו, שהוא ספר מאוד מאוד מעניין, אני עושה פרומו עכשיו לספר, הוא נקרא את העולם נתן בליבו, ושם יש את המכתב הזה, שהוא כותב בכיתה י' לחבר שלו, שהוא היום הרב מנחם שלנגר, שהוא, לא אם אתם מכירים את השם הזה שלנגר, אבל יש משגיח כזה כל מיני מקומות, והוא כתב לו מכתב על השאלה הזאת של, תפכו את הדף לצד השני, יש לכם... לכן היה רב שמעון בר יוחאי אומר, כי בין עובדי כוכבים אינם תמים באוהל, בסדר לכם, שנאמר, ותן צוני צון מריתי, אדם אתם, אתם קוראים אדם, ואין עובדי כוכבים קוראים אדם. בסדר, זה קצת אפילו יותר חריף, מאשר סתם אתה בחרתנו, כי כתוב, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, אז גם כשאדם מת באוהל, אז יש תומעת אוהל, וכשמישהו הוא לא אדם מת באוהל, אז אין תומעת אוהל. מי הוא לא אדם?
גוי.
גוי הוא לא אדם. בסדר, זה קצת יותר ברור, אתם מרגישים עם נחת עם זה, שזה צריך להסביר למה גוי לא נחשב אדם? אז יש פסוק, נגבר הסיפור. הפסוק כתוב, אתם, צאן מרעיתי, אתם, אדם אתם, אתם קרואים אדם, אין העובדי קרואים קרואים אדם. בסדר? אז הבעיה היא כן קיים. בסדר? ואז, דבר ראשון צריך לשים לב למשך הגמרא. מה המשך הגמרא? מי טבעי ונפש אדם 16 א'. איפה זה כתוב נפש אדם 16 א'? במלחמת מדיין. כשעושים רשימה של כל מי שנפגע שם, אז כתוב שם ונפש אדם 16 א'. זאת אומרת שמתו שם 16,000 אדם. והכוונה למי? למדיינים, שהם כפי שיודעו לכם גוי. אז רואים שגם גויים קרויים אדם. אז עכשיו יש סתירה. גוי הוא כן אדם או לא אדם? אז מה הגמרא אומרת? משום בהמה, נכון? מה זה משום בהמה? כי ברשימה הזאת של כל הנפגעים במלחמת מדיין, גם יש לנו רשימה של כמה של בהמות שנפגעו. אז אומרים לך, תשמע, ביחס לבהמות הגויים נחשבים מה? אדם. נכון? זה מה שכתוב כאן. ואז יש פסוק נוסף, אשר יש בה הרבה מ-12 ריבוע אדם, אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו, ובסוף הפסוק זה השתי מילים האחרונות של מגילת, שלא של מגילת, של ספר יונה, ובהמה רבה. אז גם שם כתוב על האנשי נמבה שהם מה? אדם, שלא יודעים בימינם. אז הגמרא אומרת, שוב משום בהמה. כלומר, מסקנת הגמרא, אם אני רק מסכם את הגמרא, זה שגויים הם בהחלט, תלוי למי אתה משווה אותם. אם אתה משווה אותם לבהמות, אז גויים הם לא בהמות. לא כלבים, לא בהמות. הם לא בהמות, הם לא חיות, הם לא, הם בני אדם. הם אדם. והם מובחנים לחלוטין ממדרגת החיים הפחותה שקוראים לה בהמה. גוי איננו בהמה.
לא אמרתי את זה.
מה?
לא אמרתי את זה. לא אמרתי את זה.
אני לא אמרתי שאמרת את זה. רק אמרתי. אלא מה? יש בכל זאת, בגמרא הזאת אמירה, שיש משהו שישראל יותר אדם, וביחס למושג אחר של אדם, הגויים הם לא כלולים במושג אדם שקשור בסוגיה הזאת של אדם כי ימות. כלומר, הסוגיה הזאת עצמה, היא אומרת, גוי הוא בהחלט אדם, תלוי למה אתה משווה אותו. אז זה הסוגיה. למה הבאתי את הסוגיה? כי במכתב הזה, השבת הברית של נכדנו זה הבן של שלמה, דוד, נולד לו בן. אז הוא, ולקראת הברית שלו, אני נתתי שיעור בית הכנסת. נתתי שיעור בית הכנסת, כי במכתב הזה שהוא כתב לחבר שלו בכיתה י', שממש נכתב פחות או יותר סמוך לתאריך שאנחנו עכשיו נמצאים בו, אם אתם שמים לב, נכון? י' תבת. הוא אומר לו, ואינך יודע או שכחת, הלילה הזה הוא ליל הניטל. יודעים מה זה ליל הניטל? זה היה ביום חמישי בערב. יום רביעי בערב. זה הליל של יום עידן, של הזמן שהם חושבים ש... היהודי הזה נולד. נכון? יודעים על מי אני מדבר? נזכר אותו, כן, חושבים שישו נולד, יום החג שלהם, כך הוא כתב בכיתה י', ונדמה שלאחד את הדיבור את המחשבה לגוי ולצורים לפרט, מבחינה אומנית, מהו מעמדו של הגוי? האם אתם אדם ואומות העולם קוראים אדם, או כמו הגרסאות הנכונות, כל המציל נפש אחת כאילו יוציא לעולם עליה. יש במשנה פסחת אבות כתוב כל המציל נפש אחת
מישראל
יציל כאילו יוציא עולם עליה. אבל האמת היא, זה מה שאומר הנסחות הנכונות. למה? כי בכתב יד קאופמן יש כתבי יד למשנה, אחד מכתבי היד החשובים במשנה נקרא כתב יד קאופמן. למה? לא יודע קאופמן, אבל חופן זה כתב יד קאופמן, שם כתוב כל המציל נפש אחת, ולא כתוב דווקא ישראל, וזה כתב יד ארצי ישראלי, דווקא קדום יותר, וזה לכן אומר לו הגרסאות המדויקות. אך באמת בריאה עמוקה קצת, אין דברים סותרים זה, זה בסדר, אני לא מביא את זה עכשיו כמקור, אבל כיוון שאני רוצה לעסוק במקורות הנוספים שקיימים פה, גוי הוא גם כן אדם, וזה יעידו דינים של דרכי שלום, מאחלים עלי גויים עם עני ישראל, גזל הגוי חמור מגזל ישראל, שום חילול השם, ועוד הרבה דברים כמו חז"ל מסוג הזה מראים בעליל, כי אין הגוי נחשב לחלם. אבל תשימו לב מה הוא אומר. הגוי הפרטי הוא אדם בעל זכויות מסוימות. אומנם נחות אך בעל זכויות, אך אומה של גויים, אומות העולם נאמר, ולא גויים פרטיים, היא איננה אדם. משום שהאדם, עכשיו תבינו למה הבאתי את זה כשנולד לו נכד. שאדם הוא דבר חי, דבר מוליד, דבר שממשיך, דבר שיש לו נצח. עכשיו זה ממש פרשת שבוע. כמה ימי שני חייך, שואל פרו את מי?
יעקב.
יעקב. אז מסביר השאר הירש, כמה ימים אתה חיית חיים אמיתיים, חיים של תרומה לעצמך ולכלל. משום שאלו הם החיים האמיתיים של האדם, חיים של התעלות ותרומה של, ושל נצח. נצח זה הדגש. את זה אין לגויים. בזה לא זכו הגויים כמון לחיות חיים שיש בהם המשכיות בעולם הזה ובעולם הבא. בזה לא זכו הגויים ברמה הלאומית. אין אומות העולם קוראים אדם משום שחיים כאומה. אינם חיים כמו אדם, דיינו חיים של התעלות ושל המשכיות. טוב, נעבוד את ה... אני מדלג על כל השאר, מי שרוצה שיקרא. כלומר, יש פה איזו תפיסה, ופה אני רוצה קצת לגבות ולעבות את הטענה הזאת, אבל היא לא הטענה היחידה. והיא... בואו נתחיל באמת ברמה אישית הפרטית, קשה לי להגיד שאני יותר טוב מברק או אובמה, הכוונה, כן? מאדם פרטי. אם אני לוקח אותי כאישיות פרטית, כבני, אז בעצם קשה לי לראות עדיפות של בני על ברק. אם אני מתייחס להיבט האישי הפרטי שלי כאדם פרטי שהתחיל בשלב מסוים והסתיים כמה שיותר זמן, אבל הסתיים, כן? אבל אם אני מתייחס אל עצמי לא כאל אדם פרטי, אתם יודעים נכון, שיש דבר כזה. אני מתייחס אל עצמי כיהודי. אז אם מתייחס ליהודי, אז האמת היא שאני לא יכול להגיד על עצמי שאני יותר מהשני. אבל אני כן יכול בהחלט להגיד שהעם שלי הוא אחר לחלוטין מאשר כל העמים האחרים. אני מוכן להגר על התזה, לא שאתה בחרטני מכל העמים, אתה בחרטני, לא, אבל אתה, העם שלנו יש לו קורות חיים שאין להם אך ורע. שומעים? העם היהודי הוא לא כפוף לחוקי ההיסטוריה העולמית. הוא משתמש פה במילה חיים של נצח. לכאורה, כל אדם שחי היום עלי אדמות, יש לו איזה סב 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 סבא שחי לפני 1,000, 2,000, 3,000, נכון? אין אדם חוץ מאותו יהודי שעשו אותו, שהזכרנו אותו קודם, שחושבים שאין לו אבא באיזשהו שלב. אבל כל השאר, איזשהו, יש להם... אז מה אנחנו אומרים ש... זה טוען... אבא של בוז'י הרצוג, יודעים מי זה בוז'י? זה אבא של בוז'י, זה הרבה יותר חשוב. סבא שלו זה כולם יודעים, נכון? הרב הרצוג, נכון? זה הסבא. האבא של בוז'י קראו לו יעקב הרצוג. מכללת יעקב הרצוג? זה השם האבא שלו. למה מכללת יעקב הרצוג? הוא היה אדם, הבן של הרב הרצוג. הוא היה אדם מאוד מאוד מיוחד, יהודי תמיד חכם, ירא שמיים. חינוך של הבן הזה לא התקיים. אבל לא חשוב. האבא היה גם, היה מועמד לרבנות של, של אנגליה, של חבר עמים הבריטי, וגם במקביל היה מועמד, ולא רק מועמד, אלא היה מנכ"ל משרד ראש הממשלה, כשגולדה מאיר הייתה ראשת ממשלה. כלומר, אז היא הייתה ראש ממשלה, כי עוד לא היה מושג כזה ראשת ממשלה, אבל היא הייתה בתפקיד הזה של הפריים מיניסטר. והוא ניהל בכישרון רב הרבה מאוד מערכות מדיניות כלפי העולם הכללי. הוא זכור לטוב במיוחד סביב הוויכוח שלו עם אחד מההיסטוריונים החשובים האנגלים האנטישמיים שקראו לו ארנולד טוינבי, שהוא כשהוא היה שגריר ישראל באוטווה. אוטווה זה בירתה הפוליטית של קנדה, אתם יודעים את זה, יש ערים חשובות, מונטריאול וטורונטו, אבל אוטווה זה עיר הבירה של קנדה. מה לעשות, והוא היה שם שגריר ישראל, ואז הוא הזמין את טוינבי שטען שאנחנו שהעם היהודי הוא, הוא סוג של, הוא כתב היסטוריה עולמית, טוינבי היה לו איזה יומרות כאן לכתוב את ההיסטוריה, אז הוא כתב שיש עמים שהם כמו מאובנים היסטוריים, אחד המאובנים ההיסטוריים זה העם היהודי, מאובן אחר זה קצת הסינים. הסינים לא היו מזמינים אותו לוויכוח, היו פשוט עושים דברים אחרים, משביטים לו כל מיני דברים. קל וחומר הם הצפון קוריאנים, אפשר לעשות קל וחומר, נכון? בכל אופן, יעקב הרצוג הזמין את טוינבי לוויכוח פומבי, האם באמת אנחנו עדיין מאובן היסטורי. והטיעון שלו היה שאנחנו, עם ישראל חי וקיים, משום שיש רצף תרבותי חי בין כל, כלומר, מה אין אצל אומות העולם? מה אין ביוון של היום לעומת יוון של פעם? זה לא רצף. מה אין במצרים של היום לעומת מצרים של פעם? זה נכון, יכול להיות שיש רצף גנטי בין כמה אנשים, אבל תרבותית, רעיונית, רוחנית, אין איזשהו משהו של איזשהו תוכן משמעותי שנשמר בתור רצף של משמעויות שמחיה את האנשים היום, מחיה את האנשים אז. כן? זה, יש, התרבות שחיים היום במצרים, תרבות ערבית. תרבות השחיים היום ביוון איננה יוון העתיקה, כי יוון העתיקה תרמה לעולם מה שהיה לתרום לעולם, ואנשים התחלפו, כי התרבויות האלה אין להם כוח להגיד שיש בו משהו שהוא בעל תוקף ובעל משמעות ובעל רלוונטיות לאורך כל הזמן. לעומת זאת טען יעקב הרצוג שהעם היהודי יש רצף באמת תרבותי, אנחנו חיים בתוכנו כל הדמויות הגדולות של הדורות שעברו, הם חיים היום, ואם הגיע רבי עקיבא היום לבית המדרש, אז טוב, כמובן שהרב מדן שאל אותו כל מיני שאלות על דרשות שהוא דרש, אבל חוץ מהרב מדן כולנו שאל אותו מה הוא בדיוק סבר לגבי בר כוכבא, כלומר כל אחד, רבי עקיבא אדם חי מבחינתנו, אנחנו בשיח נשיג איתו, לא שיח נשיג איתו, כלומר יש פה איזשהו רצף תרבותי, היסטורי, מוחלט, ובמובן הזה יש איזשהו חיות בעם ישראל ש, שלא קיימת באומות אחרות, ולכן יש טיעון חזק פה שברמה האישית, ברמה האישית אולי אני מתקשה להגיד, אני מתקשה גם אני לא יכול אפילו להצדיק איזשהו עדפה אישית שלי על, על, מכוח עצמי, אני לא יכול לטעון על עדיפות. רוב המקרים שאנחנו מרגישים אי נוחות זה כי אני לא יכול להגיד שאני בני עדיף על ברק, אולי הוא עדיף עליי, אולי הוא עשה עם עצמו יותר ממה שאני עשיתי עם עצמי, כל מיני דברים יכולים להיות נכונים, אבל מה לעשות שהוא עלה בעץ אחד ואני עלה בעץ אחר, זאת אומרת לא מצד האישי שלי אלא מצד היותי שייך לעם הזה, אני לא יכול להכחיש שלעם שלי, לעם הזה יש כוחות חיים, מציאות חיים אחרת ושונה וגורל חיים אחר ושונה מעמים אחרים. זאת אומרת, במובן הזה אני כן יכול להגן על תזה של עליונות מסוימת שהיא מגובה ברוך השם בתודעה היסטורית ועובדות היסטוריות שלא קיימים באף עם אחר בעולם. אני מזמין אותם שזה יתקיים אצלנו, אבל זה לא ככה, זה לא ככה שיש משמעויות ותכנים שהם בעלי היקף של נצחיות. אז לכן אני שוב אומר, הטענה הראשונה שאני רוצה להציג בתור אפשרות, אני לא יכול לטעון ברמה האישית ואני גם לא צריך לטעון ברמה האישית, הטיעון של התב חרטן הוא טיעון ברמה הקולקטיבית הלאומית. נכון שאי אפשר להתעלם מזה שאם יש טיעון ברמה הקולקטיבית הלאומית, אז יש גם טיעון ברמה האישית. אבל פה יש הבדל גדול, נניח למשל בין הרמב״ם לבין רבי יהודה לוי. הרמב״ם יכתוב בהלכות שיהודי שהוא לא נאמן איך נגיד, לא מממש את החובות היהודיות שלו, הוא יותר גרוע מגוי. אתם יודעים את זה שהרמב״ם אומר דברים נוראים כאלה? אדם שלא לא נאמן לחויביות ההלכתיות שלו, אז גוי נורמלי עדיף עליו. זה כתוב בהלכות ברמב״ם.
וזה חלק עליו רש"י.
רש"י, רבי יהודה לוי, אני לא משנה, רק אמרתי שבכיוון הזה אתם רואים שכמעט אצל הרמב״ם אין תפיסה של שיש פה איזושהי מהות שהיא שונה. רבי יהודה לוי כן חולק על זה, מהר"ל כן חולק על זה, אני לא אגיד שלא, אבל ההצדקה שאני יכול למצוא לזה בצורה שמצד אחד נראית לי שאפשר לעמוד מאחוריה, היא באמת אותה הצדקה שהזכרתי עכשיו. בואו תראו רגע פה בעמוד שמופיע לכם הגמרא ביבמות. תראו סתם לגבי השאלה מה כתוב שם במשנה, הרי יש עוד משנה שהיא מעניינת מאוד. חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם, שנאמר כי בצלם הקים עשה את האדם. אחר כך מה המשך המשנה? חביב ישראל שנקראו בנים, אתם מכירים את המשנה הזאת? גם פרקי אבות, חביב ישראל שנקראו בנים למות. זאת אומרת שמי נברא בצלם? אלוקים. שעת המשנה כל אדם נברא בצלם אלוקים, וחביב ישראל שנקראו בנים למקום. תראו מה שדבר מאוד מעניין. דרש שמואל, זה רבי שמואל דיוזדה, הוא מחכמי צפת בדור שאחרי הבית יוסף ודאי אחרי הבית יוסף והארי ורוחיים ויטל. אז תראו מה שכתוב פה, נורא מעניין פה להבין ממה שכתב חביב אדם שנברא בצלם, הוא כולל כל שם המין דאקרא, הפסוק הזה של כי בצלם וכי עשה אדם קרא בבני נוח איירי, עודין מה דווקא ישראל ותו לא, ורק עליהם נאמר שהם חביב אדם שנברא בצלם. כי עניין אתם קרואים, אתם רואים כבר יש בלבול. לכאורה פשט המשנה באופן פשוט היינו אומרים שבאמת הכוונה היא רק למי? לכל מאדם, כי כתוב בפסקה הבאה כתוב מה? חביבים ישראל. אבל אתם רואים כבר העסק שם נהיה בעייתי. ואפשר לי לומר כי אין הצלם מעל כאן על הצלם ותמונת תואר האדם אשר הוא משונה מן בעל, בו מן בעל החי והשווה ישווה בו כל מין אנושי ואפילו בנוח. אפשר היה לומר שרק מה מדובר, רק צלם האמור כאן הוא צלם של קדושה המיוחד לעם בני ישראל לבדם. כלומר הוא מעלה את האפשרות הזאת שאף על פי שפשוטם להוציא את הדבר מפשוטו ולהגיד שהכוונה היא מה? רק לצלם. תמיד הוא כשמרגע שהצלם, אני אגיד לכם למה יש לו אינטרס כזה, כי המושג צלם ברגע שהוא טען במטענים הקבליים ושמו על המושג הצלם את כל הקומה האלוקית, אז ברור שגויים צריכים להיות איפה? בחוץ. אחר כך שאלתי את החכם הפואר אלוקי הרב אבי חיים ויטל, יודעים מי הוא רב חיים ויטל? שהוא תלמידו של הארי, והוא זה שאלה את תורתו של הארי על הכתב. אז זה ממש אינפורמציה מעניינת, אתם רואים, לבאר לי דעתו בזה אם בכלל חביב אדם שנברא בצלם נכנסים לנוח עם להב, ישיב לי כי בוודאי שאין הרשעים בכלל. ומה שנקט אדם הוא לפי הוא שם חשוב משם ישראל. כלומר אתם ממש, המשנה מקבלת תפנית חריפה לכיוון. אבל תראו מה כותב הרב קוק.
בסדר, אני אומר ביבמות, שאומר שאדם כפשוט אדם.
לא, הוא לא אומר פה, הוא אומר, הוא מוציא את המשנה הזאת פשוטה. אני מסביר לכם למה הוא מוציא את המשנה פשוטה, כי ברגע שהמסת על זה את המטען הקבלי, יצאת. תני בר כפר כל אברהם לאברהם אברהם עובר בעשה, כי צריך להשריש שתכלית המטרה של הלאומיות של ישראל אינן חוזקנו לעצמנו וכבישת העמים וכיוצא בזה. דברים שכל הם משתוקקים להם מרוב אהבת עצמם, כי אם כדי שהלאומיות שלנו מביאה ברכה שלמות כל העם כולו, על כן מתחילת מניעה שסוף מעשה מהשתבולה הוא בשביל תקנת ואהבת כל המין האנושי. זאת אומרת פה יש תפיסה שאומרת מלכתחילה שהלאומיות הישראלית היא לא מתגדרת בתוך עצמה בלבד, אלא יש לה באמת איזשהו משהו, אי אפשר להחזיר חזרה אחורה, שאברהם יהיה רק אב לארם ולא אב המון גויים לתתיך. יש פה משהו שמאוד קורה. טוב, נשאר לנו עוד קצת משהו פה לגבי גוי קדוש. אתם חושבים להספיק לקרוא את זה? אני, טוב, מי זה שיני ברגמן? שמואל הוגו ברגמן היה פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטה העברית. קודם כל היה מנהל בית הספרים הלאומי, אחד הראשונים שהקים את בית הספרים הלאומי, ספרייה הלאומית, מה שאחר כך הפך להיות. הגיע לארץ בשנת 1925. הוא הגיע לארץ מצ'כוסלובקיה, הוא גדל בפראג, היה למד באותו בית ספר כמו יהודי אחר שדי מפורסם בעולם, קוראים לו פרנץ קפקה, שמעתם עליו? והוא היה כמו הרבה מאוד מהסטודנטים הצעירים באותה תקופה על סף התבוללות. הוא בא עם בית עם חינוך יהודי קלוש ביותר, הוא מתאר את כל הדברים האלה בצורה מאוד מאוד מרתקת. הוא עמו היה יהודי שבמוצת השנים התקרב יותר ויותר ויותר לעולם של דתיות, איש מאוד מאמין, איש מאוד מעוניין, מצד שני פרופסור לפילוסופיה, אדם מאוד רציני בתחום הזה של פילוסופיה, אדם מרתק באישיות שלו. ופה אני ציטטתי ממאמר שנקרא הנה זה, טוב, יצא ספר, חוברת ספר שהקורותיות שלו זה נקרא ערכי היהדות בחינוך התיכון. היה איזה דיון בשנות ה-40 עוד לפני קום המדינה על ערכי היהדות בחינוך התיכון, הכוונה בחינוך התיכון הכללי, לא בתי ספר תיכוניים דתיים. ואז היה שם דיונים, ואחרי הדיון היה הערות בגמר הדיון. המתדיינים קיבלו זכות לדבר עוד פעם, זה יצא 3 עמודים בעצם. ואז הכותרת שנתנו אחר כך זה גוי קדוש, מהותה של אמונת ישראל. עכשיו, האיש הזה היה אדם מאוד מאוד מערבי במובן הזה של שוויון, ואם אני הייתי רואה מסך את השאלה הזאת של הוא זה שכותב, ברור לי שהנוסח במשנה זה כל המציל נפש ולא נפש אחת מישראל וכו'. ומה זה גוי קדוש? עכשיו, הוא טען שאי אפשר לקרוא תנ"ך, תכף תראו את זה, אי אפשר לקרוא תנ"ך בלי להבין שהתנ"ך אומר בצורה מאוד ברורה שאתה בחרתנו מכל העמים, מבחינתו עם ישראל הוא גוי קדוש ושונה מאומות העולם. וגם כן אי אפשר לקרוא תנ"ך בלי להתייחס לתנ"ך כדבר השם. מי שקורא את התנ"ך כספרות יפה של לא יודע מה, בשום פנים ואופן. אז הוא אומר ככה, תראו, הוא אומר אין לכם פה את הכל, טוב, את החלק הראשון אין לכם, אז אני אתם יודעים מה, אני אביא לכם את כל הנוסח שלו בשבוע הבא, דף שלם של כל הדברים שלו, כי יש פה דברים מאוד מאוד יפים שקשורים לאו דווקא לעשה הזה של גוי קדוש. אז בואו תחזירו לי את הדפים האלה, אלא אם כן אתם ממש צריכים שזה יישאר אצלכם, אבל אם לא תחזירו לי, מי שנורא רוצה אז מותר לו, בסדר.